לא, נקרא, נראה, לא אכפת לי.
איפה אנחנו?
אני אקרא מההתחלה. שימו כי נגידים הדבר. אני אתחיל, השבת, השבת שלפני הפסח נקראת שבת הגדול. זה חזרה לקטע שראינו בשבוע שעבר. השבת שלפני הפסח נקראת שבת הגדול, ונוהגים לומר בו אגדה מן עבדים היינו עד לכפר על כל עוונותינו, וגם נוהגים בו לדרוש, זה מנהג האשכנזים, אני לא יודע אם הספרדים גם כן נוהגים לומר את האגדה של פסח.
לא
אומרים השבת, כן, וגם נוהגים בו לדרוש ברבים, כן, שבת הגדול, דרשת שבת הגדול, הלכות ודרשות. ומה שנראה לי בזה הוא על פי מה שמפטירים בו, וערבה להשם, ובו כתיב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. ומפני זה נקרא שבת הגדול. ופירוש זה, כי יציאת מצרים נקראה גדלות, על שם גדלות מעשיו הנוראים שעשה ופעל כאשר יצאו ממצרים במורה גדול. וכמו שדורש בעל ההגדה, מה זה מורה גדול? זה גילוי שכינה, כן, בהגדה של פסח כתוב, ומורה, הוא דורש את הפסוק, אז הוא אומר, מה זה מורה גדול? מורה גדול זה גילוי שכינה. ואנחנו מבוסרים ומובטחים מן גואלנו חי על ידי עבדיו הנביאים, שלעתיד לבוא יקנו ישראל עוד מדרגה יותר עליונה, ויעשה הקדוש ברוך הוא עמהם עוד גדולות על כל גדולות נוראות, עוד גדולות על כל גדולות, נוראות על כל נוראות, כמו שכתוב, כי מי צדך מארץ מצרים הראינו נפלאות. ונקרא הלילה הזה ליל שימורים, שהוא שמור לנו לעתיד לבוא. וכל הדברים היוצאים לפועל בששת ימי השבוע מתעוררים למעלה בכוח. זאת אומרת, השבת שלפני ששת ימי המעשה היא למעשה הבכוח, הבכוח לפני שמתגלים הדברים בששת ימי המעשה. כן, השבת מחזיקה בתוכה את ה, באופן כוחני, בפוטנציה, את מה שמתגלה בששת ימי המעשה. וביום השבת ייפתח השער ותיכונן בו הישועה העתידה לבוא. ולפיכך השבת שלפני הפסח נקראת שבת הגדול, שאנו מצפים בו לכוח ההכנה של התעוררות ופתיחת שער מן הישועה העתידה לבוא לישראל, שהוא יום השם הגדול והנורא. ועל כן אנו מצידנו נותנים עוז לזה. זאת אומרת, ההכנה שלנו, או מה שאנחנו עושים, יש לזה השפעה. זה מה שהוא אומר. ועל כן אנו מצידנו נותנים עוז לזה בשיח שפתותינו, באמירת האגדה, ובחידושי תורה ודברי הלכה, ובמילה דאגדתא, שעיקר כוח ישראל, כן, כמו שכתוב, הקול קול יעקב, הידיים ידי עשיו, חז"ל דורשים, כן, עיקר כוחם של ישראל הוא הפה. שעיקר כוח ישראל הוא הפה, הפה שלהם, וכמו שכתוב בפסוק, ונשלמה פרים שפתנו בתורה ותפילה לכל דבר הנפסק מאיתנו על ידי חורבן בית מקדשנו. ובפסח מצרים, שאז עדיין לא היה לנו כוח ההתעוררות של תורה ותפילה בשיח, נצטווינו על מקח הקורבן, על מקח קורבן הפסח. כתוב, ויקחו להם איש שה לבית אבות, זה נקרא לקנות, לדאוג שלכל אחד ואחד יהיה קורבן, מי בעשור לחודש, שהיה אז ביום השבת שלפני הפסח, שבא על זה הרמז בפסוק, משכו וקחו לכם צום. מה הכוונה משכו וקחו? משכו ידיכם מעבודה זרה, כנזכר במדרש רבה. ופעלו בזה, בעצם ההתנערות מעבודה זרה, פעלו בזה התעוררות הגאולה שהייתה עתידה להם. וכן השבת שלפני יום הכיפורים נקראת שבת תשובה, כי יום הכיפורים העתיד להיות באחד מימי השבוע שלאחריו, כוחו הוא על שהוא יום התשובה לישראל, השבים על השם בחמישה עינויים, ובתפילות, בבכי וצעקה, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא מוחל להם עוונותיהם, ושבים אל חזקתם הראשונה, וזה ידוע. וכביכול בשבת שלפני יום הכיפורים אנחנו מתכוננים, מכינים את עצמנו ליום הכיפורים. זה משהו, כמו שבשבת שלפני הפסח אנחנו מכינים את עצמנו לגאולה, הוא הדין בשבת שלפני יום הכיפורים, אנחנו מכינים את עצמנו ליום התשובה. והכנת עניין זה צריכה להיעשות בשבת הקודמת, בהתעוררות הכוח מצידנו, לפעול בזה התעוררות למעלה, כן? וזאת נעשה על ידי שמקבלים ישראל עליהם בכל ליבם בשבת הקודמת לשוב אל הקדוש ברוך הוא בחוזקה, וזה מבואר. ולכן נקראת השבת הזאת שבת תשובה, וכן השבת שלפני הפסח נקראת שבת הגדול, בעבור שבו נעשית ההכנה לישועה שאנו מצפים אליה, שתהיה באחד מימי השבוע שלאחריו, בליל השימורים שיתגדל כבודו של הקדוש ברוך הוא בכל העולם, על ידי שיבוא היום הגדול והנורא, וזה נכון ואין בו ספק למבינים. טוב, זה קטע, זה מסע כבר ראינו בשבוע שעבר. עכשיו איפה, לא לא, זה, הוא לא, הוא לא, הוא כמעט ולא מדבר כאן.
אלא
אחד אני דווקא בדעה לקרוא את גבורות השם, כי גבורות מה? בטח, הכל זה המהר"ל. אני בדעה לקרוא את גבורות השם, כי גבורות השם הוא מסביר יותר, הוא פה מקצר, אנחנו לא נבין. זאת אומרת, בגבורות השם הוא יותר מעריך ויותר מבאר, ככה אני חושב. בקטע הזה, הוא עשה את זה בקצרה, אבל זה לא כמו ש... זה קטע שכבר ראינו.
אני חושב שעדיף, תראה, זאת אומרת, לראות גבורות השם, דברי נגידים אפשר לקרוא לבד.
מה?
דברי נגידים אפשר לקרוא לבד.
לא, אני אומר, גבורות השם הוא מעריך לבאר, זה לא... יש פה עריכות של ביאור. בדברי נגידים הוא מקצר, אבל הוא מקצר, וזה הולך על חשבון ההבנה. מה? כן, הוא עושה את זה קצר, אתה מבין? אז אקרא את גבורות השם. גבורות השם, רגע אחד, רק נראה רגע אחד. אבל הבעיה היא שגם בגבורות השם הוא גם מדבר על דברי הלכה. רגע אחד, אז צריכים לדעת לסנן. אז נקרא מכאן, נקרא מכאן. הנה, אני אגיד לכם איפה, אני אגיד לכם איפה הוא לא מדבר, איפה הוא מדבר בגדה. הנה, הלכות פסח בקצרה, בעמוד חפת. כן, הלכות פסח בקצרה. הפסח, הוא מדבר עכשיו על קורבן פסח. הפסח בזמן שבית המקדש קיים בי"ד צריך לשחוט בין הארבעים לשם פסח, ויש דין לשחוט את הקורבן לשמו, לשם הפסח, ושלא לשמו פסול, ויהיה שה תמים בן שנה, זריקת דמו ואמוריו על המזבח, ונאכל בלילה רק למי שנמנה עליו קודם השחיטה, ואינו נאכל כי אם צלי אש על ראשו ועל קרב. זהו בקיצור מספר ההלכות ששייכות לקורבן הפסח. ואינו נאכל כי אם צלי אש על ראשו ועל קרב ועל קרבו, ואסור לאכול מנונה ומבושל, ואסור להרל ומשומד, ואסור לשבור עצם ממנו, ואסור לאכול אותו בשני בתים, ומצוותו לאכול אותו על מצות ומרורים. והכתוב נתן טעם לפסח, הפסוק אומר למה? אשר פסח השם על בתי ישראל במצרים. רצה לומר שיקה בחורי מצרים ובתינו יציל. כן? פסח השם על בתי ישראל במצרים, הכוונה יקה את בחורי מצרים מצד אחד, מצד שני את בתינו יציל. וזה מורה כי ישראל הם לקדוש ברוך הוא, שאין אחד מכה ומפסיד דבר שהוא שלו, ובזה אנו עבדים לו. זאת אומרת, המשמעות של אי ההכאה של ישראל היא שייכותם של ישראל לקדוש ברוך הוא. כמו שהוא אומר, אין אחד מכה ומפסיד דבר שהוא שלו. זאת אומרת, המציאות הנורמלית היא שאדם לא יכה או יפסיד דבר ששייך לו. אז אם הקדוש ברוך הוא את מצרים הוא מכה ואת ישראל הוא לא מכה, ישראל הרי נמצאים בתוך מצרים, אז ההסבר הוא משום שזה ביטוי לשייכותם של ישראל לקדוש ברוך הוא, שאין אחד מכה ומפסיד דבר שהוא שלו, וזה אנו עבדים לו ועובדים אל השם יתברך בעבודתו, שהיא הקרבת הפסח כעבד. זאת אומרת, הקרבת הפסח היא ביטוי של עבדות, עבדות שלנו לבורא. הקרבת הפסח היא ביטוי של עבדות שלנו לבורא. זה מה שהוא אומר, ובזה אנו עבדים לו ועובדים אל השם יתברך בעבודתו, שהוא הקרבת הפסח כעבד שהוא עובד לרבו. והלקיחה שלקח השם יתברך ישראל היא מפני שהוא יתברך אחד, בוחר בעם מיוחד. אתם זוכרים בתחילת איפה ראינו זה? בתחילת נצח ישראל, בתחילת נצח ישראל, נכון? שם הוא גם כן מדבר שמפני שהוא התברך אחד, כן, בוחר בעם מיוחד ולא בריבוי האומות. יש הרבה אומות, אבל האחדות של השם התגלה בבחירה בעם מיוחד ששייך אליו באופן מיוחד, שכשם שהוא אחד בוחר בעם אחד. ולכך הקרבת הקורבן הזה מעם אחד אל השם יתברך שהוא אחד, ושחיטת קורבן זה בין הארבעים וזמן. עכשיו הוא רוצה לבאר מדוע זמן ההקרבה, בכל הקורבנות אין הגבלה של זמן, אתה יכול להגיד, קורבן אפשר להקריב מתי שרוצים. מה פירוש מתי שרוצים? כל היום, מהבוקר, מעלות השחר, עד שקיעת הנה. בבקשה?
מה היחידות של הקרבת קורבן פסח מיתר הקורבנות? אפשר להגיד גם על הקורבנות בכלל, באמת אומר שזה כאבד שהוא עובד את הרבו?
יכול להיות שאתה צודק, אבל בקורבן פסח באופן מיוחד. באופן
מיוחד?
נראה, הוא לא אמר, רגע אחד, נראה. הוא אומר, קורבן פסח זה ביטוי של עבדות. דרך אגב, מי ששם לב בפסוקים, זה בא לידי ביטוי בפסוקים של קורבן פסח. וכי אומרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? הביטוי עבודה מוזכר שם, כן? או כמו שאומר פרעה, הרי משה רבנו אומר לו נלכה נזבחה להשם, אז אומר להם פרעה לכו עבדו את השם כדברכם. הביטוי עבודה, עבודה מוזכר ביציאת מצרים ביחס להקרבת קורבן פסח. התורה חוזרת עליו כמה וכמה פעמים, עבודה. כמו שאמרתי, מה העבודה הזאת לכם? זה נקרא עבודה, כן? לא, הם לא שואלים מה, השאלה היא על ההקרבה של הקורבן. הם לא שואלים למה אתם מקריבים, מה ההקרבה הזאת לכם, מה הקורבנות האלה לכם, מה העבודה הזאת לכם, כן? מה העבודה הזאת לכם? כל פנים, הוא אומר, ושחיטת קורבן זה בין הארבעים, הוא בא להסביר את הזמן. אמרתי, הקרבת קורבן פסח היא מיוחדת, יש לה זמן מסוים ביום, אי אפשר להקריב את הפסח בבוקר, זה חייב להיות אחרי הקרבת תמיד של בין הארבעים. זמן ההקרבה הוא אחרי הקרבת התמיד של בין הארבעים, והגמרא אומרת שזה משהו יוצא דופן, שתמיד של בין הארבעים, יש הרי שני תמידים, תמיד אחד בבוקר, קורבן תמיד אחד בבוקר, וקורבן תמיד אחד בין הארבעים, כך כתוב. ואת הפסח מקריבים, והקורבן של בין הארבעים, אומרת הגמרא, הוא הקורבן האחרון תמיד. זאת אומרת, הוא סוגר את הקורבן התמיד של בוקר, הוא פותח את ההקרבה כל יום, וקורבן התמיד של בין הארבעים הוא הנועל את ההקרבה, את הקורבנות של היום. פסח משהו מיוחד, אתה מקריב את הקורבן פסח אחרי תמיד של בין הארבעים. זה חריג, הגמרא לומדת פסוק, אבל זה משהו חריג, זה לא קיים בשום קורבן. לא רק שבשום קורבן לא מצאנו הגבלה של זמן, אתה מקריב, התורה אומרת מקריבים קורבן ביום, אז אתה יכול להיות זריזים מקדימים תביא בבוקר, אבל זמן ההקרבה של כל קורבן הוא נפרץ מהבוקר עד מאחרי תמיד של שחר עד לפני תמיד של בין הארבעים. בפסח התורה מציינת זמן מסוים, זה חייב להיות בין הארבעים, אתה לא יכול להקריב אותו בבוקר. אם תקריב אותו בבוקר הקורבן פסול, כן? ולא רק בין הארבעים, כמו שאמרתי, זה חייב להיות אחרי התמיד של בין הארבעים, לא לפני, אחרי התמיד של בין הארבעים, זה משהו מיוחד. אז אני חושב שהוא מנסה להסביר את זה עכשיו. שחיטת קורבן זה בין הארבעים הוא זמן מיוחד לעצמו, כיוון שהתאמת, בכלל אומר בין הארבעים, תורה מדגישה בין הארבעים, אז הוא אומר זה זמן מיוחד, בין הארבעים זה משהו מיוחד. מה המיוחד שבו? אז הוא אומר, כיוון שהתחיל הערוב, זאת אומרת, היום הקודם כביכול כבר עומד להסתלק, והיום הבא עדיין לא התחיל. זה כביכול בין שני זמנים, כן? בין היום הקודם, בין היום הבא. אז הוא אומר, והנה זה...
בערב פסח היום התמיד של בין הארבעים יותר
מוקדם. לא שומע, מה?
בערב פסח היום התמיד את התמיד של בין הארבעים יותר מוקדם דווקא.
כן, נכון, נכון.
אז זה לא הזמן עדיין של...
לא משנה, לא משנה. אבל החשוב פה זה הביטוי של התורה.
הביטוי.
ההתבטאות של התורה, בין הארבעים, כן? ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים. התורה משתמשת המילה בין פה היא משמעותית, בין הארבעים, כן? בין הארבעים, בין. אז הוא אומר, מה זה בין? בין היום הקודם, כן, אבל לא משנה, בין היום הקודם ליום הבא, או בין הערב של היום הקודם לערב של היום הבא. על כל פנים הוא אומר, והנה זה הזמן שהוא בין הארבעים אינו שייך לגמרי ליום שלפניו, כמו שהסברנו, ואינו שייך לגמרי ליום שלאחריו. ולך, מה זה בעלי בתי? מה זה בעלי בתי? אי השייכות לא ליום הקודם ולא ליום הבא. אז הוא רוצה לומר, ולכך הזמן הוא מיוחד. זה מראה הליכות של זמן. הרי מה הוא אמר? הוא אמר שאנחנו מקריבים את הקורבן, כן, כעבד שהוא עובד, כן, כעבד שהוא עובד לרבו, ועל כיחה שלקח השם יתברך ישראל מפני שהוא יתברך אחד בוחר בעם מיוחד. אז קורבן הפסח בא לבטא את המיוחדות שלנו, את המיוחדות, הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם מיוחד בין האומות. אז אומר המהר"ל, אז לכן גם ההקרבה שלו היא בזמן מיוחד. אתם מבינים? יש פה איחוד של זמן, איחוד של זמן. זה לא היום הקודם וזה לא היום הבא, זה איחוד של זמן, זה זמן מיוחד. זה מה שהוא אומר, ולכך הזמן הוא מיוחד, ובו ראוי את ובו ראויה שחיטת הפסח אל מי שהוא אחד. כמו שהסברנו, זה עבודה, כן, שאנחנו עובדים לקדוש ברוך הוא שהוא אחד. ויהיה נשחט לשם פסח שצריך לייחד הקורבן. אני אסביר עוד נקודה. בכל הקורבנות יש דין שאם למשל אדם שחט קורבן עולה, הוא הקדיש קורבן עולה והוא שחט את העולה לשם שלמים, אז הקורבן לא נפסל. רק מה, הוא לא עלה לשם עולה. אם אתה קיבלת, אדם אמר הרי עליי עולה, הוא לקח את הבהמה ואמר הרי, וכן, ואמר אותה אני רוצה להקריב לשם מה שקיבלתי עליי בנדר, אבל כשהוא שחט אותה, אז הוא שחט אותה לשם שלמים. אז הדין הוא שהקורבן לא נפסל, הוא צריך להביא קורבן אחר לשחוט אותו לשם עולה, אבל הקורבן לא נפסל. יש שני קורבנות שנפסלים במקום שאתה לא שוחט אותם לשמם, שאתה שוחט אותם לשם קורבן אחר. בקורבן חטאת, אם אדם הביא קורבן חטאת ושחט אותו לשם קורבן אחר, הקורבן נפסל. ופסח, פסח זה מיוחד. המיוחד בפסח שאם אתה שוחט אותו שלא לשמור, שחט את הפסח לשם שלמים. אף על פי שהפסח עצמו, קורבן פסח למשל שהלך, הגמרא אומרת שקורבן פסח שהלך לאיבוד והוא הביא קורבן אחר במקום ונשאר, ואחרי זה מצאו את הקורבן הראשון, אז הדין הוא שהוא שלמים, מקריבים אותו שלמים. זאת אומרת, קורבן פסח שהוא קרב לשם פסח מאיזושהי סיבה, לא הוקרב לשם פסח מאיזושהי סיבה, מקריבים אותו אחר כך שלמים. הרי נקדשתי אותו לשם פסח, אבל רואים שבפוטנציה הוא יכול לשמש קורבן שלמים. אתה צריך להקריב אותו, אבל דבר מעניין, אם בשעת י"ד בין הארבעים יקריבו את הפסח לשם שלמים, פסלת את הקורבן. זה חייב להיות, זאת אומרת, יש הדגשה בקורבן פסח שההקרבה צריכה להיות לשם פסח, באופן שאם היא לא נעשית לשם פסח, פסלנו את הקורבן. כמו שאמרתי, זה מיוחד רק בקורבן פסח ורק בקורבן חטאת. קורבן חטאת צריך הסבר אחר, אבל הכל פנים בקורבן פסח הוא אומר, אז למה זה כך? מדוע זה כל כך משנה? למה בעולה זה לא כל כך נורא? אם הקרבת עולה לשם שלמים, הקורבן לא נפסל. או שלמים לשם עולה, הקורבן לא נפסל. השם לשם שלמים, גם כן הקורבן לא נפסל. בקורבן פסח מיוחד. אז הוא אומר, זה מראה את האיחוד שלו, זה מה שהוא אומר. ויהיה נשחט לשם פסח שצריך לייחד הקורבן אליו ולשחוט לשמו, כי ראוי לייחדו לו ולא יצטרף עמו דבר אחר.
מי לא יצטרף?
מה?
לא,
הכוונה, אמרתי, אם אתה שוחט לשם משהו אחר, אתה כיוונת בשעת ההקרבה פסח לשם שלמים. אז זה פסטה אותו. זה חייב להיות דווקא לשם פסח. מחשבה לשם פסח. אמרתי, בקורבנות אחרים, אם אתה שוחט אותם גם לשם קורבן אחר, לא פסלת אותם. כן, לא פסלת אותם. בפסח אין דבר כזה. ברגע, ולא יצטרף עם עוד דבר אחר. הדבר אחר, כוונה מחשבה אחרת. כן? אחר שהקורבן הזה, מדוע? משום, אחר שהקורבן הזה הוא אל השם יתברך במשהו אחד. ועכשיו הוא אומר עוד, הוא מסביר את כל הדינים של הפסח על פי היסוד שהוא התחיל איתו. זה הסיבה שהפסח אינו נאכל אלא למנויו. זאת אומרת, חייבים להימנות עליו. לפני ההקרבה צריכים להימנות על הקורבן, ומישהו שלא שייך לחבורה שנמנתה עליו לא יכול לאכול ממנו. רק אלה שנמנו אליו. אז הוא אומר, ואינו נאכל. מה הקפדה של התורה על הנקודה הזאת? ואינו נאכל אלא למנויו, שצריך האדם לייחד אליו הקורבן, שיהיה עבודתו בייחוד שהוא, הוא אומר, זה שהוא לא נאכל אלא למנויו, כמו שהסברנו, משום שהפסח זה ביטוי של עבדות, ואז אתה צריך באמצעות ההקרבה של הקורבן והאכילה של הקורבן, גם האכילה היא חלק מהסיפור, כן? גם היא חלק, יש מצווה לאכול. אז הוא אומר, האיחוד של המנויים בא להראות את העבדות של כל אחד ואחד שנמנה על החבורה לשם יתברך, ולכן מישהו שהוא לא שייך למנויים על הקורבן לא יכול לאכול ממנו, לא יכול לאכול ממנו, כן? זה מה שהוא אומר. ואינו נאכל אלא למנויו, שצריך עבדות, כשאתה, בבקשה, שייכות של עבדות, זה מה שהוא אומר. ואינו נאכל אלא למנויו, שצריך האדם לייחד אליו הקורבן, שיהיה עבודתו בייחוד שהוא אל השם יתברך, שהוא מיוחד מן עם אשר הם מיוחדים בעבודתו. זאת אומרת, הוא מיוחד מן עם, ואת כל העם הרי מצווה להקריב, אבל גם בתוך העם עצמו כל אחד ואחד הוא מיוחד בעבודתו אליו יתברך. כן, אז הוא אומר שהוא מיוחד מן עם אשר הם מיוחדים בעבודתו, ואינו נאכל כי אם צלי אש. כן, כתוב אסור לאכול אותו מבושל, רק צלי אש, כי כאשר ניצלה, מעניין מאוד מה שהוא מסביר, מה עושה בישול? בישול מפרק, כן? צליה בדיוק להפך, היא פועלת בכיוון הפוך, היא מאחדת, כן? ולכן כתוב, ראשו על קרב ועל קרבו, זאת אומרת, הוא יגיד את זה, כי אם צלי אש, כי כאשר ניצלה נעשה הבשר אחד שיוצא הרוטב ומתקשר הבשר ונעשה אחד, ואסור לאכול הפסח נע ומבושל, שהמבושל וכן נע, הפך זה, שאינו אחד, שעל ים, עד רבה, על ידי הרוטב מתפרר ומתחלק הבשר. אחרי זה הוא אומר, ודווקא שא תמים בן שנה, כי השא בפרט לדקותו הוא יותר אחד, שכל דבר דק הוא אחד ביותר. מעניין, שא תמים זכר בן שנה, דווקא כשהוא קטן, שכל דבר דק הוא אחד ביותר, ואם הוא בן שניים מעניין מאוד, הוא אומר במציאות זה אותו, זה אותו, זה אותה בהמה, אבל העובדה שהוא כבר בן שנתיים, המספר שניים זה כבר מחולק, ההבדל בין שניים לאחד, כן? הוא אומר, אפילו השנים, זה שהוא כבר, הוא נכנס לשנה השנייה שלו. מה זה בין שנה? בין שנה, הכוונה הוא בתוך השנה הראשונה ללידה שלו, להמלטה שלו, ובין שנתה, ואם הוא למעלה מבין שנה, הוא כבר נכנס לשנה השנייה. אז בגוף שלו הוא אחד, אבל במניין השנים שלו, הוא כבר הפך, כן, זה כבר ריבוי. הם מחולקים. וגופו גם כן מחולק, כי דווקא הדבר, נתקחו. כי דווקא הדבר הדק אינו מתחלק, זה צריך להבין, ואסור לאכול ממנו ערל ומשומד. מתערל, אדם שלא נימול, יהודי שלא מעלו אותו, או משומד, כן? כי המשומד עובד עבודה זרה, יוצא מן אחדותו יתברך. מה זה עבודה זרה? ממה נוצרת עבודה זרה? עבודה זרה זה שניות, כבר הסברנו כמה פעמים. מדוע באמת יש מציאות של עבודה זרה? עבודה זרה היא היכולת, זה שאדם עובד עבודה זרה פירושו של דבר הוא לא יכול לתפוס, לא יכול לראות, אין לו את היכולת לראות את האחדות בבריאה, שיש לכל הבריאה, עם כל הגוונים שבה ועם כל ריבוי הכוחות שמופיעים כאן, יש מגמה אחת של אחדות. אז אדם צריך, אדם שהוא מאמין בבורא, כן, בקדוש ברוך הוא, מבין שאף על פי שאני רואה פה הרבה כוחות, ולפעמים גם כוחות מנוגדים, איך הפסוק אומר, אנחנו אומרים בתפילה, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, יש אור ויש חושך, יש טוב ויש רע, זה נראה כאילו ניגוד, כן? אז בעבודה זרה, אלה שעובדי עבודה זרה לא יכולו להבין איך יכול להיות, המציאות המנוגדת יוצאת מדבר אחד, כן? ממילא זה גרם שעבדו לכמה אילים, כי אז על בסיס אי היכולת להבין שהכל פה שואף לאחדות. אז אומר המהר"ל, הסיבה שמשומד עובד עבודה זרה לא יכול להקריב, יהודי, הכוונה יהודי שהוא עובד עבודה זרה לא יכול להקריב את קורבן הפסח, יכולות להיות עבירות אחרות שיהודי עושה, אבל זה לא מונע ממנו להקריב את קורבן הפסח. אבל אם הוא עובד עבודה זרה הוא לא יכול, משומד לא יכול. מדוע? הוא אומר, משום שכל עניין עבודת הקורבן הזאת בא לבטא את היחס המיוחד שבין בינינו כמיוחדים, כאחדים, כאחד, לבינו כאחד, כן? אז זה סתירה פנימית, זה מה שהוא אומר. כי המשומד עובד עבודה זרה יוצא מן אחדותו יתברך, וישראל הם עם אחד, וישראל הם עם אחד במילה. גם הראל, הראל פסול להקרבה, אז הוא אומר, למה דווקא הראל? למה דווקא הראל פסול להקרבה של קורבן הפסח? אז הוא אומר, הוא לא יכול להיות, לא יכול לאכול מהפסח. אז הוא אומר, ישראל הם עם אחד במילה ובפריאה, והמילה ברית יחיד. מעניין. וישראל הם עם אחד במילה ובפריאה. את המילה והפריאה עושה אותנו לאחד, והמילה ברית יחיד. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו אומרים אנחנו עם אחד, אבל למעשה אנחנו קוראים לזה ברית. למה קוראים לזה ברית? משום שכשיהודי נימול, למעשה כביכול נחרטת ברית בינו לבין הבורא, בינו לבין הבורא האחד. אז אם אדם הוא לא נימול, אין לו את ההכשר להיות שייך לאחדות של הבורא, אז ממילא הוא פסול לקורבן הפסח.
הכל עניין של אחדות,
הכל עניין של אחדות, בדיוק. וזאת היא הסיבה, הוא אומר, זאת היא הסיבה ומצוותו לאכול אותו על קרבו ועל קרעיו, הכל כאחד, שלא יתחלק. שוב, מאותה סיבה, אני לא יודע אם הוא אומר מצוותו לאכול אותו הכל על קרבו ועל קרעיו, כתוב יש מצווה לצלות אותו. איך כתוב בפסוק?
תאכלו ממנו נער והשם לבושה במים, כי אם צלי יש
ראשו.
ראשו,
אז לכאורה כי אם צלי יש ראשו, אז עכשיו צריכים להבין מה זה כי אם צלי יש ראשו על קרב ועל קרבו. לא, כתוב אל תאכלו ממנו נער והשם לבושה במים, זה איסור לאכול. אבל רואים שהמהר"ל למד שזה לא רק איסור, לא איסור על לכאורה. בגמרא כתוב כיצד צולים אותו, ראשו על קרבו ועל קרב. אבל רואים שהמהר"ל לומד
שגם
לאכול,
לא רק להצליח.
כן, כן, ראשו.
הפסוק זה לא ברור לפי הפסוק.
למה דווקא כן ברור?
ככה תאכלו אותו.
מה?
וככה תאכלו אותו.
כן, בסדר גמור, נו. ההפך, הפסוק שאתה ציטטת, אל תאכלו ממנו נע, הוא בשל ובושל במים, כי אם צלי יש ראשו על קרעה ועל קרבו.
זה על צליה.
לא, אז אני אומר, לכאורה זה מתייחס לאכילה. הפסוק מתחיל עם אכילה. אל תאכלו ממנו נע, ראשו ובושל במים, כן? כי אם צלי יש ראשו על קרעה ועל קרבו. אז אפשר לפרש את הפסוק כי אם צלי יש. זה ברור שהאכילה חייבת להיות כי אם צלי יש, זה ברור שזה דין באכילה. אבל זה גם צריך לצלות אותו, אבל צריך לאכול אותו צלוי, צריך לאכול אותו צלוי כי אם צלי אש. עכשיו השאלה היא, כי אם צלי אש ראשו על קרב ועל קרבו, על ראשו על קרב ועל קרבו, זה תיאור של הצליה או שזה תיאור של האכילה, איך צריך לאכול? כל פנים במערל כתוב כך, במערל זה לא משנה כל כך לענייננו, משום שהיסוד הוא, היסוד שהוא רוצה להגיד זה, הוא בלתי תלוי בשאלה אם זה בצליה או באכילה.
אבל
לפי הפסוק זה של האכילה, אני אמרתי, כן, הוא שאמר. מה, רגע, איפה רשי? בוא נראה את רשי.
איך שמניחים אותו?
מה?
איך שמניחים אותו על ה...
רגע, נראה איך רשי כתב דקה אחת. איפה זה? אל תאכלו ממנו נא, כי אם צלי יש למעלה גזר עליו, כאן עושים... הנה רשי דייק. כתוב כי אם צלי יש ראשו על קרעיו ועל קרבו, אומר רשי, צולהו כולו כאחד. עם ראשו ועם קרעיו ועם קרבו, כן? זאת אומרת, הרש"י יכול רוצה להוציא אותנו מהטעות.
לא מבטחים אותו.
בפסוק שאתה לומד זה נוגע לאכילה, אבל רש"י אומר לא, צולהו. אני אראה את הנציב רגע, כיוון שהבאתם נציב, נראה כבר את הנציב. רגע, איכן. רגע. לא, הוא לא התייחס לזה. דווקא לזה הוא לא התייחס. טוב, אני לא יודע. באופן פשוט רשי בא להגיד, אבל זה, אני כמה שמעתי, זה לא משנה. זה לא משנה. העיקר, הנקודה היא, התורה מקפידה שיהיה כולו כאחד. בין אם נגיד שהכוונה היא, ההקפדה היא דווקא בצליה ולא באכילה, או בין אם נגיד שזה גם בצליה וגם באכילה, זה לא משנה. הנקודה היא, הקפדה של התורה שהוא יהיה אחד, זה מה שהוא אומר.
וגם לא כזה מציאות להגיד שלאכול אותו...
נכון, כשאתה אוכל אותו, אתה מוכרח להוריד ממנו חתיכות, ודאי. נכון. ומצוותו לאכול אותו על קרבו ועל קרבו ועל קרעיו הכל כאחד שלא יתחלק, כי עבודתו למישהו אחד ואסור לשבור. זה מעניין מאוד, מעניין מאוד
אם שצריך לאכול את כל הכבש. אין חלקים בכבש שהם בעצם לא אכילים?
לא, בטח שלא. יש עצמות שאתה לא יכול
לאכול. לא עצמות, אני מדבר...
לא משנה, עצמות, גידים, לא משנה. יש חלקים של... ודאי, ודאי. יש חלקים שלא נאכלים, זה לא משנה, אבל...
אבל
הצליה, בסדר, אוקיי.
לכן אמרתי, הניסוח שלו צריך הסבר. לא משנה, העיקרון ברור, כן? אחרי זה הוא אומר, אסור לשבור עצם בפסח. שוב, אותו עיקרון. אין שום קורבן, יש עוד קורבנות נאכלים, אין איסור שבירת עצם. אדם אוכל חטאת, אדם אוכל אשם, כן? לא, אין פדה שלא ישבור עצמות, אבל בפסח אסור לשבור עצם בפסח, שלא יהיה נחלק העצם שהוא יסוד בניינו שעליו נסמך, לא יהיה מחולק. מדוע? דווקא עצם בשר, כמו שאמרת, כל אחד לוקח לו חתיכה, אבל בעצם יש קפידה שלא לשבור אותו. מדוע? משום שהוא יסוד בעניינו שעליו נסמך, לא יהיה מחולק, כי דבר זה הוא חילוק גמור אשר אין ראוי בקורבן זה. עכשיו,
חילוק, מה הכוונה?
מה
הכוונה של חילוק?
בניגוד לאחדות. בניגוד לאחדות,
כאילו לחלק את היסוד,
כן, בניגוד לאחדות. ומצוותו אכול אותו בלילה, ומצוותו, התורה כתוב ואכלו את הבשר בלילה הזה, מקריבים אותו בין הארבעים, אומרת התורה, אבל זמן האכילה שלו הוא לא ביום, לא אוכלים אותו ביום, אוכלים אותו בלילה. אז הוא אומר למה בלילה? כי מצד עצמנו, הוא מכניס פה רעיון, כי מצד עצמנו העדר והחושך רק כי הקיום לנו בו יתברך, ולכך המצרים קיבלו. אני אסביר מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, הלילה זה העדר, העדר של אור. ביום יש אור, בלילה אין אור. זאת אומרת, המציאות של הלילה היא לא, אנחנו קוראים בפרשת השבוע על מכת חושך, כן? כתוב. אז מכת חושך, רש"י אומר, וימש חושך, שאפשר היה למשש אותו. אז הפירוש היה פה חושך חיובי, החושך היה מורגש. אבל בדרך כלל, לילה זה חושך שהוא עדר, אין אור, ממילא יש חושך. כשאין אור, ממילא יש חושך. אז הוא אומר כך, הלילה מבטא עדר. מדוע אנחנו אוכלים אותו דווקא בלילה ולא ביום? כדי להראות שאם יש לנו מציאות, היא לא מכוחנו, היא שוב השייכות שלנו לקדוש ברוך הוא. אם יש לנו מציאות, המציאות שלנו היא מכוחו של הבורא. לנו כשלעצמנו אין מציאות. האכילה של קורבן הפסח בלילה באה לבטא את העובדה שכל המציאות שלנו תלויה בריבונו של עולם. לכן אנחנו אוכלים אותו דווקא בלילה, כדי להראות שאין לנו מציאות. מצד עצמנו אין לנו מציאות. יותר מזה, הוא אומר המהר"ל, זוהי הסיבה להבדל שבינינו לבין המצרים. המצרים, הרי כתוב, והשם יכה כל בכור. מתי? ויהי בחצות הלילה. בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, כן? והשם יכה כל בכור בלילה, כן? אז אומר המהר"ל, ממה נבעה הכאה של המצרים? משום ש... ודווקא בלילה, כי הלילה זה העדר. העדר הכוונה חוסר מציאות, אין מציאות, כן? אז בלילה שבו הייתה ההכאה של המצרים, שהיא תוצאה של ההיעדר, לעם ישראל היה קיום, אבל מכוח מה הוא התקיים? הוא התקיים בגלל השייכות המיוחדת שלנו לריבונו של עולם. זה מה שנותן לנו את הקיום, זה מה שהוא אומר. אני אקרא את זה בפנים. ומצוותו לאכול אותו בלילה, כי מצד עצמנו ההיעדר והחושך, רק כי הקיום לנו בו יתברך. ולכך, זוהי הסיבה שהמצרים קיבלו את ההפסד וההדר בלילה, ואנחנו מצד השם יתברך בא לנו הקיום, ולא נתן המשחית לבוא אל ביתנו. זאת אומרת, היה משחית, אז לכאורה המשחית הזה היה צריך, הרי כתוב איך ולא יהיה נגף, שימו את הדם על הבתים כדי שהמשחית לא ישחית. זאת אומרת, מצד המשחית יכול להיות שהיה צריך, כמו שלהם היה עדר, יכול להיות שגם לנו היה צריך להיות עדר. כמו שאמרנו, אין לנו קיום מעצמנו, כל הקיום שלנו הוא רק מכוחו. זה מה שהוא אומר.
וכאן גם ההודעה בתענית צום תענית בכורות, שאנחנו כל העניין הזה של להודות לשם על זה שהוא
נכון. ואנחנו מצד השם יתברך בא לנו הקיום, ולא נתן המשחית לבוא אל בתינו. ואינו, זה הסבר מדוע אכילת הפסח היא דווקא בלילה. אחרי זה, ואינו נאכל רק בבית אחד, כתוב בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה. הפסח חייב לאכל בבית אחד. כל זה, שוב, הוא חוזר על אותו יסוד, כל זה שתהיה העבודה מיוחדת ולא תהיה מחולקת, ונאכל על מצות ומרורים. כן? כתוב
על מצות ומרורים. בבקשה? הקרבן בהתחלה הוא היה בבית המקדש, שהוא היה בחוץ, למה לא לאכול שם בקרוב לבית המקדש?
הקריבו אותו בבית המקדש, אבל אכלו אותו בבתים.
כן, אבל
לא,
אבל לחזור לבתים, כן.
בבקשה, לא, אז הוא אומר, יש קפידה, בבית אחד יאכל. זאת לא, בבית אחד יאכל, צריך לאכול אותו בבית אחד, לא תוציא מן הבשר חוצה. זאת אומרת, יש, באמת, למה דווקא בבית אחד? שוב, הכל ביטוי של אחדות.
לא רציתי להגיד, הבשר כבר בחוץ.
בבקשה? לא, מה זה בחוץ? בבית המקדש זה לא בחוץ.
בן, צריך ללכת לבית.
ודאי.
הוא עושה סיבוב בתור הירושלים.
בסדר, אבל אחרי שהוא הקריב את הקורבן, לוקח את הקורבן ואוכל אותו בבית. כן, אוכל אותו בבית. הלאה.
כל בן, לא יוצא.
צולים אותו בבית,
גם הוא לא
יצולה אותו. מה? אותו בבית המקדש, צולים אותו בבית. ודאי, 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 ודאי. ונאכל על מצות ומרורים, גם זה מפני שאשר אליו העבודה הוא אחד לגמרי, ומי שהוא אחד גמור יש בו כוח על שני הפכים, מפני שהוא כולל הכל. מה שאמרתי קודם, האחדות שאנחנו רואים בבורא היא הנקודה המיוחדת, היא שאנחנו לא מבטלים את העובדה שבמציאות יש ניגודים. זאת אנחנו לא מבטלים את העובדה שבמציאות נראים ניגודים. יש, כמו שאמרתי, יש טוב ויש רע, יש אור ויש חושך. אנחנו רק אומרים שכל הניגודים הם, ככל שאדם מתרומם יותר, הוא רואה שכל הניגודים יש להם בסופו של דבר מגמה אחת, וממילא הם יוצאים מכוח אחד, מקור אחד. אז אומר המהר"ל, זוהי הסיבה שקורבן הפסח שהוא מבטא אחדות צריך להיאכל על מצות ומרורים. מה הכוונה במצות ומרורים? אז הוא אומר שני הפכים, ולכך נאכל הפסח על מצה ומרור. המצה היא המצה, מה עניינה של המצה? אז הוא אומר המצה היא ביטוי של חירות, עוד מעט הוא יסביר מדוע. המצה היא ביטוי של חירות, והמרור הוא להפך, הוא ביטוי של 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 צער, של עינוי, כן, על אשר מררו המצרים. אז זאת אומרת יש פה שני דברים שהם עומדים בסתירה. המצה היא ביטוי של חירות, והמרור הוא ביטוי של עבדות למצרים. אז מה אנחנו רוצים לומר? אנחנו מכירים בעובדה שגם החירות וגם העבדות שורש אחד להם, שורש אחד להם, כוח אחד הוא יוצר את הכל, גם את העבדות, גם את העינוי, ומצד שני גם את החירות, גם את הגאולה. זה הנקודה שהפסח צריך לאכל על מצות ומרורים. זה מה שהוא אומר. ולכך נאכל הפסח על המצה ומרור. המצה היא בשביל החירות, המרור בשביל השיבוד, כמו שהתבהר בסמוך. והם שני דברים הפכיים, שמפני שהוא אחד גמור, הוא, כמו שהפסוק אומר, אני מחצתי ואני ארפה. אני מחצתי, אני הקיתי. מה זה מחצתי? אני הקיתי ואני ארפה. זאת אומרת, אני הקיתי בעינוי ואני ארפה ביציאה לחירות. והוא המוחץ והוא הרופא, וממנו שני הפכים, דבר זה מצוות הפסח שנאכל על מצות ומרורים. אז הוא הסביר את כל ההלכות של קורבן פסח, איך הם כולם תלויים ביסוד הזה. כן. הלאה. עכשיו נעבור, עכשיו, מצוות מצה ואיסור חמץ. כן? מה? מצוות מצה ואיסור חמץ, בין בזמן שבית המקדש קיים ובין שלא בזמן שבית המקדש קיים, ומן התורה. כן? מצוות מצה קיימת גם בזמן שבית המקדש לא קיים. קורבן פסח אי אפשר להקריב, כן, כשאין בית מקדש. אבל מצוות מצה אפשר לקיים, מצוות דאורייתא. איסור חמץ גם כן, איסור דאורייתא, גם בזמן שאין בית המקדש קיים. שנאמר,
יש דעות שכן אפשר.
שמה?
אפשר להקריב קורבן פסח.
מה? את הפירוש הוא בגלל שהדעות שאומרות שאפשר להקריב, הן אומרות שגם היום, אפילו שאין בית מקדש, אבל אתה צריך את המקום. זאת אומרת, הם אומרים, המקום קדוש. כן, כן. אז הוא אומר, שנאמר, בערב תאכלו מצות, לא תאכל עליו חמץ. כתוב, עכשיו הוא אומר, עכשיו הוא הולך לבאר את מה שהוא אמר קודם. מקודם הוא אמר שמצוות המצה היא ביטוי של החירות, ביטוי של הגאולה. איך מצוות המצה היא ביטוי של הגאולה? ביטוי
של שיצאו, הם אכלו את זה.
לא, אז הוא רוצה להסביר, לא, לא בגלל, זה פשט הפסוק. בפסוק כתוב, כי בחיפזון יצאת, אבל אומר, אבל מה?
למה מצה?
לא, איפה כתוב כאן בגלל ה, איך זה מביא לידי ביטוי? איך המצה מביאה לידי ביטוי את הנקודה הזאת? אז הוא אומר כך. שנאמר בערב, כן, והכתוב נתן טעם באכילת המצה, כי בחיפזון יצאת ממצרים. עוד כתוב, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כי בחוזק יד הוציא אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. מוכח, כי טעם איסור חמץ בשביל שהוציא אותם, כך כתוב בפסוק, זכור את היום הזה אשר יצאתם, את היום אשר יצאתם מצרים, כי בחוזק יד הוציא אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. אז כשאתה קורא את הפסוק אתה מבין, אבל לא יאכל חמץ הוא בגלל כי בחוזק יד הוציא אתכם מזה. איך, מה הקשר בין איסור אכילת חמץ לבחוזק יד הוציא אתכם? אז הוא אומר, מוכח כי טעם איסור חמץ בשביל שהוציא אותם בחוזק. אז מה הנקודה? אז הוא אומר, וזה כי המהירות מורה על חוזק. בחיפזון יצאת, כן? בחיפזון יצאת ממצרים, אז אומר המהר"ל, מהירות מורה על חוזק. מהירות מורה על חוזק, שכל דבר שהוא במהירות הוא על ידי שפועל בחוזק. כן, ודאי, המהירות היא תוצאה של כוח. כן, כשהדבר הוא מהיר, פירושו של דבר שיש פה כוח שגורם לכך שזה יהיה מהר, והשם יתברך היה מוציא אותם בידו החזקה ובזרוע הנטויה, כי להוציא משעבוד ומרשות אחר, הרי הם היו תחת, הפסוק אומר כאשר הוציא אתכם גוי מקרב גוי. אז חז"ל מתארים מה זה גוי מקרב גוי, מה זה הביטוי מקרב? קרב זה מאיים. כביכול הוציא את עם ישראל מתוך המאיים של המצרים. ישראל היו כביכול בתוכם, היה צורך להוציא אותם מקרבם. זה הכוונה מקרב. גוי מקרב גוי. אז הוא אומר, כדי להוציא גוי מקרב גוי צריך כוח. כן? אז הוא אומר, והשם יתברך היה מוציא אותם בידו החזקה ובזרוע הנטויה, כי להוציא משעבוד ומרשות אחר צריך חוזק, ולפי חוזק הפעולה שהיה מוציא אותם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשיש חוזק, כשמופעל כוח, הכוח בא לידי ביטוי במהירות. זאת אומרת, אז כשהתורה אומרת כי בחיפזון יצאת ממצרים, פירושו של דבר החיפזון מורה על ההשקעה שכביכול כוח שהקדוש ברוך הוא משקיע כדי להוציא אותם. הביטוי להפעלה של הכוח זה המהירות. ולפיכך ציווה על המצה. מה זה מצה? איך עושים מצה? מצה זה פת שלא החמיצה. זאת אומרת, כדי שפת לא תחמיץ, חייבים לעשות את כל הפעולות במהירות, משום שאם לא תעשה במהירות תתמיץ. החימוץ הוא תוצאה של 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 איטיות. כן, כדי שפת לא תחמיץ, חייבים לעשות את כל הפעולות במהירות. אז זה מה שהוא אומר, ולפיכך ציווה על המצה שהיא נעשית במהירות ואין בה עיכוב זמן, כל זה כדי להראות על, על פועל שהוא פועל בחוזק ויכול לגאול בחוזק. ולפיכך המצה מורה על הגאולה שהיא בחוזק. כן, המצה היא מורה על הגאולה, כי הגאולה, כמו שהוא אמר, גאולת מצרים היא הוצאה מתחת, ישראל נמצאים תחת רשותם של המצרים ויש צורך להוציא אותם מתחת רשותם. זה לא סתם להוציא את ישראל, זה להוציא מתחת רשות של מישהו אחר. כדי להוציא מתחת רשות של מישהו אחר חייבים להפעיל כוח, וכמו שאמרתי, הכוח בא לידי ביטוי במהירות. ואיסור חמץ, מדוע? זה ההפך, עיכוב זמן, וכל שנעשה בעיכוב זמן אין בו חוזק. וזהו, זאת אומרת, אז מה היסוד של איסור החמץ בפסח? משום שכל עניינו של חג הפסח, כן, זה להראות את העובדה שהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל בכוח, והכוח בא לידי ביטוי, כמו שאמרנו, במהירות. אבל אם יש מציאות של חמץ, זה בדיוק מורה על ההפך. חמץ הוא תוצאה של איטיות, לא תוצאה של כוח. כן? זה מה שהוא אומר. כן. טוב, נעצור כאן.
מה נעשה פעם הבאה?
נמשיך הלאה. נמשיך הלאה.
גם כאן.
כן, כן, כן. גבורות השם. גבורות השם זה הכי טוב.
אומץ.